אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
אם לפני עשור היינו אומרים את המילה רחפן, כנראה שהיינו חושבים על צילום האוויר או על איזה גאדג'ט מגניב. היום התמונה נראית אחרת לגמרי. רחפנים כבר בודקים תשתיות, מסייעים באיתור נהדרים, מעבירים ציוד רפואי, משתתפים במלחמות, ובמקרים מסוימים אפילו מסוגלים לבצע חלק מהמשימות שלהם באופן עצמאי. ככל שהמערכות האלה הופכות לחכמות יותר, עולה שאלה הרבה יותר גדולה מרק מה הטכנולוגיה יודעת לעשות. האם אנחנו יכולים לסמוך עליה? מתי אדם צריך לקבל את ההחלטה ומתי אפשר לתת למכונה לעשות את זה? ואם היא טועה, מי בכלל אחראי? האורח שלי היום הוא אביב בר זוהר, דוקטור למשפטים בנושא חוקיות רחפנים אוטונומיים קטלניים ומשמעות מעורבות האדם בחוג ההפעלה. אביב שירת 37 שנים בחיל האוויר, אלוף משנה במילואים ומפקד תא שליטה, וכיום הוא יועץ עצמאי במיזם הרחפנים הלאומי שמטרתו לשלב רחפנים במרחב האורבני. הוא מרצה על רחפנים, הגנה מרחפנים, איומי רחפנים והשפעות גלובליות של רחפנים בעולם הצבאי והאזרחי. אז מה שלומך אביב?
בסדר גמור, כיף להיות כאן שוב.
כיף שחזרת אלינו. היום אנחנו ניקח את זה לכיוון קצת אחר, אבל בכל זאת, כשרובנו שומעים את המילה רחפן, בדרך כלל, לפחות מה שאני חושבת, זה מצלמה קטנה שמצלמת כזה מלמעלה, אבל מבחינתך זה הרבה יותר מזה. אז למה?
לגמרי. רחפנים היום זה עולם ומלואו, לא רק בתחום הצבאי, שעליו עשיתי את המחקר, אלא גם בתחום האזרחי. רחפנים עושים מגוון אדיר של משימות, החל מסריקה של בניינים, איתור מחדלי בנייה או תקלות, איתור סדקים בגשרים גדולים שקשה מאוד להגיע אליהם, ריסוס שדות, שטיפה של פאנלים ושטיפה של בניינים גבוהים, ועוד ועוד ועוד, פיקוח על תנועה, והיד עוד נטויה. קל להפעיל אותם, הם נגישים, אם רחפן מתרסק, אז זה לא עולה בחיי אדם, זה עולה בכסף. קחי למשל ריסוס שדות, טייס שמרסה שדה, זה עלות גבוהה מאוד, גם של הבן אדם, גם סיכון לחיי אדם. רחפן, עלות הרבה יותר נמוכה, יעילות בדרך כלל הרבה יותר גבוהה. לכן העולם של הרחפנים מתפתח במהירות גבוהה מאוד.
בדיוק ראיתי כתבה לפני כמה ימים שממשלת אוסטרליה לוקחת רחפנים כדי לאתר קרישים בים, כדי למנוע תקיפות קריש.
נכון, ראיתי שזה... את זה. נכון, תחשבי על רחפן שיוצא מקופסה, אוטונומי, פעיל 24/7, יוצא קצת למים במקום שאין אנשים, אז אין סיכון שהוא ייפול עליהם, והוא מאתר קריש, הוא מציל חיים, ואף אחד לא צריך לגעת בו. הוא יוצא מקופסה, עושה את המשימה שלו, חוזר לקופסה שבה הוא טוען שוב את הסוללה שלו. יש רחפנים שמטיסים דפיברילטורים, מעל ערים עמוסות ועוקפים את הפקקים. יש רחפנים משלוחים כמובן בארצות הברית. וולמרט עושה משלוחים כבר כמה שנים, עם אלפי משלוחים בשבוע. זה עובד.
אז למה דווקא רחפנים זה דוגמה מעניינת למהפכת ה-AI והאוטונומיה?
קודם כל, רחפנים זו טכנולוגיה מתפרצת, למרות שהם איתנו כבר לא מעט שנים. רק בשנים האחרונות הם הגיעו למצב שבו הם יעילים, קל מאוד להטיס אותם, אפילו אין צורך, הם... ההטסה היא לא הנושא כאן, ויחסית קל להטמיע אלמנטים של בינה מלאכותית ברחפן. יש לו מצלמה טובה, אפשר להטמיע בו כרטיס חכם, הוא יכול לזהות רכבים, הוא יכול לזהות אנשים, הוא יכול לזהות תוואי של שטח, והוא יכול בעתיד המאוד קרוב לקבל החלטות בעצמו. לכן השילוב של רובוט שהוא באוויר עם בינה מלאכותית הוא מאוד בא לידי ביטוי ברחפן.
אז אולי לפני שנעבור קצת לקשר שבין בני אדם לרחפנים, אז אמרת קצת מקודם על שימושים אזרחיים ברחפנים ודברים שהם עושים. מה אתה חושב שהכי הרבה ישנה את החיים שלנו בשנים הקרובות בתחום הזה?
אני חושב שברגע שיהיה אמון מספיק גבוה בין האדם למכונה, אז השימושים של של האנשים ברחפנים, הם יקפיצו קפיצת מדרגה. אני אתן לך את הדוגמה שהכי קל להבין. מונית אווירית. היום יש כבר מונית אווירית, יש רחפן גדול שיכולים להיכנס שני אנשים, שהם לא טייסים, הם לא מטיסים אותו, לתוך הרחפן ולטוס מתל אביב לחדרה. זה עובד, זה קיים, טכנולוגית. למה זה עדיין לא בשימוש?
למה?
כי את היית נכנסת למונית אווירית כזאת?
לא יודעת.
ועושה סיבוב ככה, בלי טייס בפנים. את לבד?
בלי טייס בפנים? כנראה שלא.
למה?
אני אבל פחדנית, זה לא...
תראי, רוב האנשים חוששים לחייהם בצורה מסוימת, כדי להיכנס לרובוט למעשה, שלוקח אותך מנקודה לנקודה, ממריא בעצמו, נוחת בעצמו, אתה צריך שיהיה לך אמון. ואמון לוקח זמן לפתח, וזאת הנקודה. שיתוף הפעולה בין אדם ומכונה יגדל בצורה דרמטית, כשהאמון יהיה גבוה מספיק, כדי להפקיד את החיים שלך בידיים של הרובוט.
אבל למה בכלל צריך אוטונומיה? כאילו, למה שלא יהיה מפעיל אנושי פשוט לכלי טייס הזה או לרחפן באופן כללי?
אוקיי, זה שאלה מצוינת. בסוף זה עניין של עלויות. עלויות, דיוק, מפעיל אנושי עולה הרבה כסף. אם עכשיו יש לי 1,000 קילומטר של שדות לרסס, ואני יכול לעשות אותם עם 1,000 רחפנים ו1,000 אנשים, אני צריך לשלם 1,000 משכורות, אבל אם אני יכול לעשות אותם עם 1,000 רחפנים ו10 אנשים, אז אני מוריד את העלות בצורה דרמטית. הגווניות יעלו פחות. התחזוקה של השדות, החומר ריסוס, אני אשתמש בחומר מדויק ולא בחומר גדול מהנדרש. לכן זה אלמנט כלכלי. כמו שאת רואה בכתבאמים, את רואה במלחמות בכל העולם, בין רוסיה לאוקראינה, כמות הכתבאמים הגבוהה ביותר שהשתמשו בעד היום ב-24 שעות, זה קרה רק לפני שבועיים, 1,500. 1,500 כתבאמים במתקפה מצד רוסיה לאוקראינה. הכתבאמים לא מוטסים על ידי 1,500 טייסים. הם אוטומטיים, הם לא אוטונומיים. הם אוטומטיים, מזינים להם נונצדיק, ושולחים אותם, ועכשיו הם טסים. הם עושים נזק גדול מאוד.
רגע, אז מה ההבדל בין כתבאם שהוא אוטומטי לאוטונומי? כאילו מה...
אני לא דווקא בכתבאם, אבל ההבדל בין אוטונומיה לאוטומציה. אוטומטי זו מכונה שמגיבה לאיזושהי פקודה. את באה למכונת משקאות, מעבירה את הטלפון, יוצא לך בקבוק שתייה. זה אוטומטי, זה לא אוטונומי. אין כאן מרכיב של שיקול דעת של המכונה. באוטונומיה יש מרכיב משמעותי של שיקול דעת, בדרך כלל או תמיד זה חייב להיות עם בינה מלאכותית שמעורבת. כלומר, הרובוט חושב בעצמו. אני אקח אותך לכיוון הצבאי, רחפן אוטונומי קטלני, שהוא אוטונומי, מבוסס בינה מלאכותית, אתה שולח אותו לשדה הקרב, הוא בוחר את המטרה בעצמו, זה יכול להיות מטרת אדם או מטרת טנק נניח, כי הוא מזהה אותה, אז הוא בוחר והוא מחליט על התקיפה בעצמו. כלומר, שני אלמנטים, בחירה ותקיפה.
אבל איך אנחנו יכולים לדעת שהרחפן יודע לעשות הבחירה הנכונה?
אוקיי, אז על זה בדיוק המחקר שלי היה, על היכולת שלנו להבין שהרחפן עושה פחות או יותר, או ברמה של גבוהה של ודאות, את מה שאומרים לו. יש כאן הרבה מרכיבים שהם קשורים גם בכל השלבים של היצירה של הרחפן הזה, עד שהוא מגיע לשדה הקרב. כשהרחפן מגיע ללוחם בשדה הקרב, הלוחם לא יודע לנתח את הטכנולוגיה שלו, והוא צריך עדיין לסמוך על הרחפן שיעשה. איך אתה מבטיח? בייצור שלו אתה מבטיח שיהיו לו מרכיבים של שקיפות. אתה מבטיח שממשק המשתמש שלו יהיה מספיק ברור, כלומר שכשאת מקבלת רחפן אוטונומי קטלני, הבחירה שלך תהיה קלה, ולא יצטרכו לספק לך איזה ספר דרכה מורכב מדי, כי אף אחד לא באמת מסתכל על הספרים האלה. אחרי פעולה, הרחפן צריך להיות כזה שהוא יהיה מוסבר, כלומר שהפעולה שלו תהיה כזאת שניתן יהיה להסביר אותה, בלי יכולת להסתתר מאחורי בינה מלאכותית. הוא צריך להיות מה שנקרא ניתן למעקב, טרקבול, כלומר שהפעולה האחרונה שלו, אפשר יהיה לקשור אותה להחלטה האנושית האחרונה.
זאת אומרת שאתה תבין מאיפה ההחלטה הגיעה.
אתה תבין מה הייתה ההחלטה האנושית, ואתה תראה, תוכל לנתח האם הרחפן ביצע את ההחלטה האנושית. אם אתה לא יודע לקשור בין ההחלטה האנושית לבין הפעולה של הרחפן, הפעולה שלו לא תהיה חוקית. כלומר, אם הוא הרג אדם בטעות, יתחילו לבדוק מי השם, שזה גם נושא בפני עצמו, כי מה הנטייה הטבעית של המערכת תהיה? להאשים את הלוחם בקצה, ודווקא הלוחם בקצה, שעלול להפך למה שנקרא אזור מייחה מוסרי, כלומר, הוא יהיה הטמבון של האוטו שיספוג את האשמה. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שהלוחם יהיה מוגן, גם משפטית, גם מוסרית, מפני טעויות של הרובוט.
אז אתה יכול לתת דוגמאות לטעויות של הרובוט שיכולות לקרות?
בוודאי. נניח שאת קונה אי-רובוט או רובוט ניקיון ביתי, משאירה אותו לעבוד. תכנתת אותו בשעות מסוימות ויוצאת לעבודה. חוזרת הביתה, הרובוט חירב לך את הבית, הרס.
ואבוי.
הרס את הרגליים של כל הספות, פיזר אחר כך את מה שהוא אסף במקום שקשה לאסוף אותו. מה תעשי?
נטבע אותם.
קודם כל, את הרובוט את תעיפי לפח, כי את לא תשמחי עליו יותר. את בנקודה הזאת שחזרת הביתה, במקום למצוא בית נקי, חזרת, מצאת בית הפוך וכל הרהיטים הרוסים. את לא תשתמשי יותר ברובוט, כי אמון קל לבנות, קשה לבנות, סליחה, וקל להרוס.
נכון.
אוקיי, אמון לוקח הרבה זמן לבנות, ומעט מאוד זמן לנפץ. ואם אין לך אמון ברובוט, אפילו הדבר הכי פשוט, שמישהו שמנקה את הבית, את לא תשתמשי בו. או קחי לדוגמה נהיגה אדפטיבית. יש ברוב המכוניות היום, יש מנגנון של שמירת מרחק בינך לבין האוטו שלפנייך. רוב האנשים מה עושים עם המנגנון הזה?
מחמים אותו.
הם לא משתמשים בו, כן. יש שם ארבעה כפתורים, והם לא יודעים מה הם עושים. זה לא אנשים אשמים, כי אם יש ארבעה כפתורים ולא ברור לי על מי אני צריך ללחוץ ומה הסדר הלחיצות ומה באמת התוצאה תהיה, אז הבן אדם מעדיף לא להשתמש בו מאשר לקחת סיכון שפתאום הוא מתנגש ברכב שלפניו. לכן ממשק המשתמש זה לא משהו על הדרך, זה משהו מהותי. הוא צריך להיות כזה שיהיה לך מאוד ברור מה הולך לקרות. אחרת אתה לא סומך על המכונה. ונניח שעכשיו כן בחרת להפעיל את המנגנון של שמירת מרחק אדפטיבית, אתה צריך להבין האם הרכב מגיב למכוניות שמשתלבות מהצד. הערה, הוא לא מגיב טוב, וזה אחד הדברים שצריך להכיר במגבלות. מה קורה כשיש בלימת חירום, וכו' וכו'. אתה צריך לסמוך על המכונה, גם אם יש לו מרכיבים של אוטונומיה.
אז מה יותר מסוכן? לא לסמוך על המערכת בכלל, או לסמוך עליה יותר מדי?
כמובן שאתה לא יכול להיות לא כאן ולא כאן. היום אין לנו ברירה, אנחנו סומכים על מכונות. רכב שאת נוהגת בו, יש בו הרבה מרכיבים ממוחשבים שאת לא מודעת אליהם אפילו, אבל הם קיימים. התראות, תגובה של הרכב כמו בלימה במצב חירום. הטסה לארצות הברית, אז רוב הטיסה מבוצעת על ידי רובוט, מטייס אוטומטי. הטייס לא מטיס אותו מעל אוקיינוס בגובה 29,000 רגל. המטוס טס. ועדיין זה לא מפריע לך, כי את רגילה לזה, כי את לא מודעת לזה אולי.
אבל אם היו אומרים לי שאין טייס במטוס, ושזה רק טייס אוטומטי, אז זה היה מאוד מפריע לי.
נכון, וזאת אחת הדרישות שקיימת היום גם בתחום הצבאי וגם בתחום האזרחי, מעורבות אדם בחוג ההפעלה. את רוצה, ואני רוצה, שיהיה אדם מעורב בחוג ההפעלה, כי אנחנו לא סומכים עד הסוף על הרובוט. אף פעם אנחנו לא סומכים עליו. גם אם יהיה רובוט מונית אוטונומית שלוקח אותך, לוקחת אותך ממקום למקום, עדיין את תרצי שיהיה לך מישהו לדבר איתו. באוויר, אם עכשיו המונית מתחילה להתנהג בצורה מוזרה, את רוצה לפנות למוקד חירום, את רוצה שתהיה אפשרות להשתלט מרחוק. אם יש לי נשק אוטונומי קטלני, ושלחתי אותו לשדה הקרב, והבנתי שיש שם עכשיו אזרחים, אחרי ששלחתי אותו, אני רוצה שתהיה לי אפשרות לעשות אבורט, לא, לעזוב את המשימה, ולא ליצור נזק אגבי גבוה, או בכלל נזק גבוה. אז מרוב הוא דודם עם מרכיב משמעותי, התפיסה, האמירה שלי, היא שתמיד יש מעורבות אדם בחוג ההפעלה. גם אם ברבע שעה האחרונה או בחצי שעה האחרונה אין שם בן אדם. עדיין מישהו ייצר את המערכת, מישהו תכנן אותה, מישהו יצר את ממשק המשתמש וכו' וכו'. כלומר, הרובוט לא שולח את עצמו לא לכביש, לא לניקיון הבית ולא לשדה הקרב.
אז אתה במחקר שלך ראיתי משתמש במושג אמון מקויל. נכון. אז מה זה אומר בעצם?
זה אומר שהאמון משתנה לפי המשימה, לפי הרובוט, לפי הניסיון שלך שיש עם הפעלת הכלי. אם אני בא למכונת משקעות, ובכלל אוטונומית, היא אוטומטית, ומכניס 5 שקלים, או מעביר את הטלפון, הנזק הוא לא קיים. מקסימום גנבו לי את 5 שקלים, לאף אחד לא אכפת, זה לא משנה.
זה אסון.
אבל היום יש גם טלפון, זה פתיר. אבל אם אני נוסע באוטו, ועכשיו האמון שלי הוא כזה, או עכשיו המערכת עושה טעות, אז זו תקלה חמורה מאוד, אני לא רוצה שזה יקרה, זה לא כמו לבלוע 5 שקלים. לכן, רמת האמון והמדרגות שאני שם לרובוט ובקשר בינו לבין הבן אדם, משתנה לפי המשימה שלו. אם זו מונית אווירית, רק עם 2 אנשים שהם לא מטיסים אותה, שטסים מפתח תקווה לתל אביב, האמון צריך להיות ברמה הכי גבוהה, כי אם האמון יופר והרובוט יעשה טעות, אז ייגמר באובדן חיי אדם. אם זה רובוט בשדה הקרב, אז זה תלוי. לפעמים האימון יכול להיות כזה שהוא יפגע באויב כזה או באויב אחר. זה לא מאוד חשוב. אם אני שולח את הרובוט למנהרה שיש בה רק אויב, אז בסדר, אני מוכן לספוג טעויות מסוימות של הרובוט. אם אני שולח אותו לאזור אורבני, שיש שם גם אנשים לא מעורבים, גם כוחותינו נניח, וגם כוחות אויב, אז רמת האמון צריכה להיות יותר גבוהה, ואני מחייל את רמת האמון שלי בכלי אוטונומי, לפי המשימה שאותה מבצע, לפי האזור שאליו שלחתי אותו וכן הלאה.
אני רוצה כאילו לשאול אותך על איזושהי בעיה שסתם כזה עולה לי עכשיו, שאם אני בודקת מכונה, כאילו נגיד אני מתחילה להשתמש במשהו, ואני בודקת אותו כמה פעמים ויוצא טוב, אז אני קצת כזה מורידה את, את הגארד שלי, כאילו אני קצת יותר סומכת עליה, וזה מרגיש שזה יכול להיות בעיה. זאת אומרת, הרחפן האוטונומי הקטלני או כל דבר אחר, או הבקרת שיות בטסלה או משהו, אז עובד מעולה, 3, 4, 5 פעמים, ואז בפעם שלו, אז אני כבר לא על המשמר.
חד משמעית זו בעיה. יש משהו שנקרא אמון יתר, או הטיה של, אני סומך על המכונה, אני סומך לרובוט. הווייז ממליץ, אני נוסע, למרות שאני מרגיש בפנים שזה טעות, שהוא שולח אותי לכל רחובות אלומים, אבל אני זורם איתו. למה? כי זאת ההמלצה, וכנראה שהוא יודע מה הוא עושה. וזאת הנטייה מאוד טבעית של האנשים, שנצטרך לדעת לעבוד איתה. הזכר טסלה. אז בטסלה היו כמה עשרות תאונות קטלניות בארצות הברית, במוד הקודם שלהם שהיה סוג של נהיגה אוטונומית, אבל לא באמת אוטונומית, אלא היום זה נקרא מסייע לנהג, וזה עורר הד מאוד גדול. עכשיו, האנשים סמכו על הרכב, והתחילו להתאפץ, התחילו לשחק בטלפון, או לא לשים לב גם. גם אם אני לא משחק בטלפון ויושב ומסתכל על הכביש, אבל הרכב נוסע לבד שעתיים, שלוש, קשה לי להתערב כשמשהו לא בסדר קורה, כי אני כבר סומך על המכונה, ואני גם לא עושה את הפעולה בעצמי, אז אני הופך להיות פחות מיומן. והיום שינו את ה... היום יש חובה לנהג להיות דרוך ומעורב, גם אם המוד נהיגה אוטונומית הוא מסייע לנהג מופעל. ובתי המשפט בארצות הברית קבעו בשנה שעברה, בקשר לתאונה שהייתה, שיש אחריות לא רק על הנהג, אלא גם על החברה. הם קבעו פיצוי של 256 מיליון דולר בתאונה קטלנית.
וואו.
כן, נסע הנהג טסלה, הרכב נסע, הוא יכול לנסוע חודשים. ואז הוא עשה טעות, הוא לא זיהה רכב ביטחון בצד הדרך, התנגש בו, נהרגו שני אנשים, וכמובן, על מי זרקו את האחריות?
על הנהג.
על הנהג. עכשיו, וזה בדיוק הופך אותו למה שנקרא אזור מייחה מוסרי. הנהג לא אשם. הוא גם יש לו אשמה כמובן, אם הוא לא שם לב, אם הוא נרדם. יכול להיות שיש לו מרכיב של אשמה. אבל חייבת להיות אחריות גם לחברה שיצרה את הרכב, גם למדינה שישרה את השימוש ברכב כזה, ולשאר מנגנוני הגנה שהיו צריכים להיות כדי להגן על האדם שבקצה.
אתה חושב שרוב האנשים מבינים את המגבלות של המערכות שהם משתמשים בהם?
שאלה טובה. לדעתי לא. לדעתי אנשים לא מבינים בכלל את הטכנולוגיה. כולל אני, אגב, אני משתמש במכונית עם נהיגת שמירה אדפטיבית. אני לא יודע איך זה קורה. אני יודע, יש חיישנים, יש מחשב. אוקיי, זה עובד. אבל אני לא צריך לדעת איך זה קורה, אני צריך לדעת איפה המכונה עלולה לטעות, ולחייל את רמת האמון שלי במכונה, בצורה כזאת שתאפשר לי להגיע ממקום למקום, בלי להתנגש במשהו בדרך.
אז נגיד, אוקיי, אם אני מסתכלת על טעויות שיכולות לקרות, אבל שאנחנו שולטים בהן, אז מה, איזה טעויות יכולות לקרות, ואיך אנחנו יכולים ללמוד לשלוט בהן יותר טוב? גם ברחפן, וגם בנגיד שואב שוטף או משהו כזה.
יש מגוון גדול של טעויות, שקודם כל שהרובוט לא יבין מה אני רוצה ממנו. זה חייבים לפתור עם ממשק המשתמש. הזנה של הוראות, אם אני לוקח את זה לתחום הצבאי, הזנה של הוראות אש בצורה לא נכונה או רחבה מדי. כי רובוט הוא לא מבין, אתה אומר לו, תפגע באיש עם הזקן ועם הקלצ'ניקוב, נניח. עכשיו הוא אומר, טוב, קלצ'ניקוב זה רובה, אז אם זה רובה כזה, אז גם רובה אחר זה מתאים להגדרה שקיבלתי. הפרשנויות שלו, קשה לך להבין אותם, לצפות אותם מראש. לכן פיתוח האמון הוא תהליך שלוקח זמן, כי אתה צריך, אתה והמכונה, שצריכים לדבר באותה שפה, והדיבור באותה שפה, הוא לוקח זמן לבנות אותו. כי אני ואת מדברים בעברית. אם עכשיו תשיבי כאן דובר אנגלית, תהיה הבנה ביניכם, אבל ההבנה היא לא תהיה ברמה כזאת של הבנת דקויות, של סלנג, היא תהיה הבנה ברמה אחרת. תלוי ברמת האנגלית וברקע המשותף שלכם. אם אני לוקח מישהו מחיל הים ומחיל האוויר, אז יש מילים שהן ספציפיות לכל חיל, שהן לא מוכרות בחיל האחר.
אבל באמת, כאילו רחפן יכול להבין באמת הסביבה שלו, שזה רק להבין דפוסים, כאילו... זה באמת הבנה?
בסוף זה רובוט, אין לו הבנה אנושית. וכל הדיבור על בינה מלאכותית, זה לא באמת בינה מלאכותית. אוקיי? יש כאן כוחות מחשוב חזקים מאוד, והרובוט מבין במרכאות את הסביבה על בסיס מידע קודם, שאוזן לו, על בסיס הרשת ניוטרונים, על בסיס הסימולציות או האירועים הקודמים שהזינו לו. אם ייכנס מרכיב חדש, מאוד יכול להיות שהוא בכלל, הוא לא ידע לנתח אותו. כמו שטסלה, אחד המקרים שבהם הייתה תאונה, עמד רכב ביטחון בצד הדרך, עם אורות אדומים וכחולים שאף בן אדם לא היה מחמיץ את זה, והרכב לא הבין מה זה. הוא לא הבין כי זה לא היה בתוך בסיס הנתונים שלו. לכן אי אפשר לסמוך בצורה מוחלטת, צריך בן אדם בחוג ההפעלה, וצריך לבנות את האמון בצורה הדרגתית.
אז אם נלך רגע לממשק אדם מכונה, אז רוב האנשים חושבים שזה רק מסך יפה, מה יש שם יותר מזה ומה חשוב להציג?
אתה צריך שזה יהיה מה שנקרא idiot proof. אתה לא יכול לאפשר לבן אדם לנעול את המפתחות בתוך האוטו שלו. זה הדוגמה הכי שמסבירה את העניין.
אוקיי.
אם אני עולה למונית אווירית, רוצה לטוס מתל אביב לפתח תקווה, אני לא יכול לנחות ברמת השרון בטעות, ואני לא יכול להיכנס לתוך נתיבי חיל האוויר בטעות, בלי קשר לממשק משתמש, אלא הרובוט צריך להבטיח רמת ודאות כזאת, שלא תכניס אותי לבעיות. גם אם אני, לא משנה באיזה מכונה אני משתמש. ממשק המשתמש צריך להיות פשוט, קחי למשל את האפליקציות שמשתמשים בהן, אפילו וורד, אקסל וכל מה שכולם משתמשים. בעבר, אם תלכו לגרסאות רחוקות, היו שם אינסוף כפתורים, לחצנים שמאפשרים כל מיני פעולות. היום חילקו את זה לקבוצות שבגדול מפשטים לך את העניין. אתה יכול לבחור פחות, וזה מאפשר לך להרגיש יותר נוח עם המכונה. גם אפליקציות בסמארטפונים. היום כשאתה פותח אפליקציה, היא פחות כפתורים, וזה יותר מוליך אותך שלב אחרי שלב. לכן ממשק המשתמש צריך להוביל אותך, שלב אחרי שלב, בצורה שהיא לא תאפשר לך לטעות, או תקטין מאוד את מרחב הטעות. לדוגמה, אם רובוט אוטונומי קטלני לא מגיב טוב לערפל, ואני צריך לעשות לו וי במקום שיש ערפל, בתנאי מזג אוויר. אבל הממשק המשתמש לא מעביר אותי דרך השלב הזה. זאת תקלה בממשק המשתמש, שבסוף תגרום לרובוט לעשות טעות.
אז מה זאת אומרת לא מעביר אותי בממשק המשתמש? כאילו, מה הכוונה?
שאני יכול למלא, אני יכול להיכנס למסכים, או במקום לעבור שלב-שלב ולהכריח אותי להתייחס לתנאי מזג אוויר, אני צריך להיכנס בצורה אקטיבית לתנאי מזג אוויר. זה לא טוב, זה פחות טוב. אני צריך שמי שמאפיין את ממשק המשתמש יניח שהמשתמש הוא לא בקי. הוא לא בקי, הוא לא יודע, צריך להכריח אותו לענות על השאלות שהן הכרחיות.
המערכת מציגה את רמת הוודאות שלה בכל מיני דברים? כאילו היא אומרת כמה היא בטוחה בהחלטה שהתקבלה?
בגלל שאין היום הרבה מאוד מערכות אוטונומיות לחלוטין, כמעט ואין בשדה הקרב, ועדיין אין קוד שמאפשר להשתמש בהן, ולא החליטו גם אם זה חוקי או לא חוקי, זה עדיין בדיון. אז אני לא מכיר כזה דבר, אבל יהיה מאוד בקרוב, בגלל שהן הולכות ונכנסות לשדה הקרב ולחיים עצמם. עדיין ממשק המשתמש, ברוב המקרים הוא מסובך מדי. הוא מורכב ודורש הרבה מאוד הכשרה, וזה מצב שירחיק את השימוש בכלים אוטונומיים מהבן אדם הסביר שאליו מכוונים.
זה מה שקשור לקופסה שחורה שאתה מדבר עליה, או שזה משהו שונה?
לא, ממשק המשתמש זה עניין אחד. קופסה שחורה זה יותר קשור להסברתיות, ל-explainability. כלומר, תקחי דוגמת המודלי שפה הגדולים, ה-ChatGPT וקלוד, היום כשאת שואלות אותם שאלה מורכבת, הם רושמים בצד, הם מסבירים לך מה הם עושים. אני הולך לבדוק כאן.
איך הם הגיעו לזה?
בדיוק. כי בן אדם רוצה לדעת איך קרו הדברים. הוא לא מוכן לקבל רק את התוצאה הסופית. גם כשקורה אירוע, אתה אומר, רגע, רגע, למה זה קרה? למה בסוף פגענו בבן אדם הלא נכון? אנשים לא מקבלים הסבר שהרובוט החליט. והקופסה השחורה, שמרכיבה כל דבר שיש לו מרכיב של בינה מלאכותית, היא מקבלת החלטות בצורה מסוימת. בכלי צבאי, כלי קטלני, וגם במכונית למשל, או במונית אווירית, אני חייב לדעת איך מתבצע תהליך קבלת ההחלטות, ומה הוא הולך להיות של הקופסה השחורה. כלומר, אני צריך לשים עליה איזשהם מגבלות, לא לאפשר חופש מוחלט, ולא לאפשר לקבל החלטות, שאני לא מוכן לקבל בדיעבד.
אז אם נלך עוד צעד לתוך המושגים של, של המחקר והדברים שאתה אומר, אתה גם אומר מודל מנטלי משותף. מה זה אומר מבחינת כאילו הקשר בין אדם ומכונה?
מודל מנטלי משותף הוא מדבר על הקשר בין אדם ומכונה, ואומר שבסוף הבן אדם והמכונה צריכים להבין אחד את השני, ואתה צריך לנתח כל שלב, ולראות איפה המעורבות של הבן אדם ואיפה המעורבות של הרובוט. עכשיו, נניח בשלב של התכנון והייצור, בעיקר הבן אדם מעורב שם. הבן אדם קובע איך יראה הרובוט, איזה משימות הוא יעשה, איך יראה ממשק המשתמש שלו, אבל ככל שאנחנו מתקרבים להפעלה של הרובוט, הרובוט מקבל עצמאות יותר גדולה, והחלק שלו הולך וגדל. עכשיו, יש כאן היפוך תפקידים או אבסורד ש... ברגע שהבן אדם שהכי מבין ברובוט עוסק בו, אז הוא זה שקובע את רוב המרכיבים. וברגע שהרובוט מגיע לשטח, בין אם לכביש, בין אם לשדה הקרב, מי שמשתמש בו בפועל הוא מי שהכי פחות מבין בטכנולוגיה שלו. והמודל המנטלי המשותף אומר, אתה צריך להבין שכל אחד מהאנשים המעורבים והרובוט שמעורב, הוא צריך לדעת את חלקו, החלק צריך להיות חלק. מוגדר בצורה מאוד מאוד ברורה לשני הצדדים, אני אומר במרכאות, גם הרובוט הוא צד, וצריך להכיר את המגבלות ההדדיות. אם אני בן אדם שמשתמש ברכב, אני צריך לדעת מה המגבלות של המנגנונים האוטונומיים שיש לי ברכב.
אפשר אז להגיע למצב שיש צוות טוב של אדם מכונה?
ודאי, אני חושב שזה ההישג הנדרש, ולשם נגיע. יש הרבה מאוד דוגמאות של צוותים טובים אדם מכונה, יש הרבה מאוד מרכיבים של אוטומציה. היום למשל בכלי טייס מאוישים מרחוק שמפעיל חיל האוויר. אתה לא צריך להטיס את הכלי בצורה פיזית, לשמור את הגובה. אתה אומר למחשב, שמור את הגובה, תטוס בגובה כזה וכזה. כי אתה רוצה להתמקד בדברים החשובים, אתה רוצה להתמקד במשימה, אתה רוצה להתמקד בתקשורת שיש לך, אתה רוצה לייצר ודאות מי האויב ומי כוחותינו. וככל שהזמן יעבור, יהיו יותר מרכיבים שבהם הרובוט לוקח תפקידים מהאדם, אבל הוא ייקח תפקידים כשאתה תוכל לסמוך עליו. וזה בכל תחומי החיים. נניח שאת נכנסת למטרו, נניח שיש תחבורה אוטונומית, ואם יהיה לך הרבה, אם יהיו לך הרבה בחירות, אם יציבו בפנייך הרבה אופציות, אם יהיה טווח טעות גדול מאוד של הרובוט, את לא תשתמשי בזה, את רוצה להגיע למקום הנכון, ולא למצוא את עצמך במקום שלא תכננת להגיע אליו.
אבל מה צריך לקרות כדי שנגיע לשם? שנגיע לשם יותר מהר?
בעיניי זה תהליכים. אלה תהליכים שיקחו זמן, וכמו הציפייה לעבור לרכב אוטונומי, ושיהיו רק מכוניות אוטונומיות, שלפני 30 שנה אמרו עוד 5 שנים. גם היום אומרים עוד 5 שנים, וכנראה שגם בעוד 20 שנה יגידו עוד 5 שנים. זה כמו תהליך מעבר בין הסוס לרכב. לקח בערך 70 שנה לעבור בין השימוש המסיבי בסוסים לבין כשהכביש היה מורכב רק ממכוניות ונהגים. גם פעם היה בלבוי במעלית, לא היית לוחץ על הלחצן לבד. וכולם מכירים את זה בסרטים, רואים בן אדם עם חליפה מאוד, וזה לקח זמן.
גם פעם היה בבאולינג, אנשים שמסדרים את הפינים, אחרי שאתה...
את זה לא הכרתי, אבל מעניין. הם בסיכון גבוה, אם יש זורק כדור כשהם בדיוק מסדרים.
זה נכון.
אבל גם המעבר לעולם שבו המכונות שולטות יותר, ייקח זמן. עכשיו, הם לא באמת שולטות, הם פשוט יעשו הרבה יותר פעולות שהיום עושה בן אדם. וזה יהיה תהליך ארוך שנים, אפילו בשדה הקרב. היום מדובר על מטוסים שהם מטוסים... לא מאוישים, שטסים ביחד עם טייס מאויש במבנה אחד, נניח זוג טייסים במטוס המוביל, ועוד שישה מטוסים לא מאוישים שטסים יחד איתם, מטוסי קרב, לא כדבמים קטנים. כשהמשימות מוקצות על ידי הצוות המאויש, וגם חלק מהמשימות מוקצות מהקרקע, ואז יש לך כוח אש שמסכן שני אנשים, במקום לסכן נניח 14 אנשים שמטיסים את צוותי האוויר שמטיסים את המטוסים. אתה חוסך בזמן הכשרה, אתה חוסך בחיי אדם, אתה חוסך בצורך שלך להיערך לחילוץ של אנשים מכל מיני מקומות מרחוקים, אבל אתה צריך לבטוח בו הרובוט שהוא יקבל את המשימה, שהוא יבין אותה ושהוא גם יעשה אותה כמו שצריך. זה ייקח זמן.
ואם נחזור רגע לשאלת האחריות, כי קצת דיברנו על זה מקודם, אבל אני חושבת שזה משהו שחשוב להתעכב עליו. כשמשהו מצליח, אנחנו יודעים שכולם רוצים להיות חלק מההצלחה, הצלחה פנים רבות, והכישלון
יתום.
יתום. אז איך באמת אפשר להחליט מי אחראי, מי... זאת אומרת, כי זה גם מי שמתכנן, וזה גם מי שעושה, וזה גם הבן אדם בקצה, וזה גם הרובוט עצמו, וכאילו, את מי אפשר להאשים בסוף?
זאת שאלה טובה, זאת שאלת האחריות. יש מונח שנקרא בעבודה עם רובוטים אוטונומיים, נקרא פער אחריות, שלמעשה אתה אומר, אוקיי, קרתה תקלה, מי אחראי כאן? אתה הולך ליצרן, היצרן ייצר אותו לפני 10 שנים, אתה מתכנן בכלל, התחיל לתכנן אותו לפני 15 שנים, והבן אדם שבקצה הוא מבין הכי פחות ברובוט, ואת הרובוט עצמו אתה לא יכול להאשים, למרות שיש כאלה שטוענים שגם הרובוט אתה יכול ליצור לו ישות משלו, אני לא מאמין בזה.
להכניס אותו לכלא, את הרחפן.
ויש כל מיני הצעות הזויות שקשורות לתודעה של הרובוט וכולי, אולי בעתיד הרחוק, אבל אנחנו לא שם ולדעתי לא נהיה שם בקרוב. עם כל קצב ההתפתחות המהיר, ואנחנו עוד, יש עוד זמן. ואת האחריות אתה צריך לקבוע בהגדרה מראש, שאתה אומר, רגע, נניח ניקח כלי אוטונומי קטלני. מראש אני צריך שהמדינה תבדוק אותו. אני צריך שהמדינה תגיד, זה כלי שהוא יכול לעמוד בתנאי הדין הבינלאומי ההומניטרי. למשל, עיקרון ההבחנה שהוא מבחין בין לוחם לאזרח, ועיקרון המידתיות, שהוא יודע לא ליצור נזק אגבי גדול מדי. אתה צריך לוודא שהממשק המשתמש שלו ברור, כדי שהלוחם לא יעשה טעויות. ועכשיו אני נניח קרתה תקלה, ואני הולך ללוחם ואומר, רגע, תראו איזה ממשק המשתמש קיבלתי, יש כאן רק לחצנים, אין כאן אפילו מסך, אני לא יכול להגדיר לו משימה. אז אפשר לבוא בטענות, להגיד ללוחם למה השתמשת וכו', אבל זה לא, המציאות בפועל היא שאם מישהו מקבל כלי להשתמש בו בשדה הקרב, הוא משתמש בו.
כן.
אתה הולך ליצרן, עכשיו, אם יש קודים, אם המדינה הגדירה רגולציה שאומרת, בכלי אוטונומי קטלני, ממשק המשתמש צריך להיות ברור, צריך לעבור לשלבים האלה והאלה, ואלה חלק מהדברים שאני מציע במחקר שלי, במודל שקראתי לו לג'יט, שאם אתה עומד בכל שלבי המודל, אתה אומר, כן, הנשק הזה הוא... אפשר להשתמש בו בצורה חוקית. היום, לשאלתך בנוגע לאחריות, יש פער אחריות שקשה למצוא מי אחראי באמת עם כלי אוטונומי עשה טעות. זה לא פשוט, כמו בדוגמה שנתתי לך עם טסלה, החברה והמדינה אמרו, כן, הנהג אחראי. בטח, זה הפתרון הכי קל, לזרוק את האשמה על האיש שבקצה, אבל זה הפתרון הכי שגוי בעיניי. אתה צריך להגן על האיש שבקצה, ואם החברה הייתה יודעת ליצור ממשק משתמש מספיק טוב, התראות שקשורות לערנות של הנהג וכן הלאה, אז אפשר היה אולי להטיל יותר אשמה על הבן אדם, אבל גם החברה בוודאי יש לה אחריות.
איך המשפט מסתכל על זה? הבינלאומי נגיד.
המשפט הבינלאומי לא קבע חוקים מסוימים לכלי אוטונומי קטלני. יש ועדה באום שיושבת על הנושא כבר 15 שנים.
יפה.
היא לא הצליחה להגיע לשום החלטות
אופרטיביות. עומדים בקצב שם.
תראי, תמיד המשפט הוא נע ביתיות, כי אחרי התפתחויות הטכנולוגיות, זה טבעי. אבל ככל שזה נוגע בכלי נשק אוטונומי קטלני, יש כאן אינטרסים מדינתיים. דווקא מדינות המתפתחות, הם נגד רגולציה או נגד חוקים מיוחדים לנשק אוטונומי קטלני.
למה?
בגלל שהטכנולוגיה נותנת יתרון מאוד משמעותי בשדה הקרב. אם אני אוחז בכלי נשק אוטונומי קטלני ושולח אותו לחוז שטח או לפגוע באלף חיילי אויב, אז יש לי יתרון צבאי, והמדינות המתקדמות לא רוצות לוותר עליו. בכלל זה ישראל. לא רוצים לוותר על היתרון. ודווקא המדינות הלא מפותחות, הן בעד למנוע נשק אוטונומי קטלני, ולכן לא הגיעו להסכמות בין היתר. לא הגיעו להסכמות, ומה שחל היום, זה הדין הבינלאומי הומניטרי, שמגדיר בגדול שני עקרונות, זה כמובן יותר מורכב, אבל שני עקרונות מרכזיים, זה עקרון ההבחנה, היכולת להבחין בין לוחם לבלתי מעורב, ועקרון המידתיות, שאם אתה כבר פוגע במישהו, אז הפגיעה היא תהיה מידתית, והיא לא תפגע בעוד הרבה מאוד אנשים שלא קשורים.
אז טוב, האמת שזה ממש מעניין. אני חשבתי שבשלב הזה אנחנו כבר נראה הרבה יותר רחפנים במרחב האזרחי, והייתה גם השבוע הנפקה של חברת קנדו דרונס, אם ראית, של רמי לוי.
נכון, מכיר אותם היטב.
אז זהו, אז גם יש להם את הזרוע הצבאית שלהם, וגם יש להם את הזרוע האזרחית כביכול, שהם רצו לעשות משלוחים בשביל רמי לוי.
נכון.
ואני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב, בעיקר בגלל המלחמות וכל מה שקורה מסביב, גם ברוסיה, אוקראינה, גם פה עם הרחפנים, זאת אומרת, איך אנחנו עכשיו כל אחד יכול להעיף רחפן במרחב האזרחי?
אוקיי, זו שאלה עם הרבה, נכנס הרבה מאוד שאלות בפנים.
כן.
מאז השבעה באוקטובר, הרבה מאוד חברות שפעלו בתחום האזרחי, לקחו כיוון לתחום הצבאי.
כן.
גם בגלל הצורך, גם בגלל התקציבים הגדולים שיש בשוק הצבאי, וזה טבעי, גם יותר קל לממש טכנולוגיות אוטונומיות וטכנולוגיות רחפנים בכלל בשוק הצבאי. אז מיד אני אחזור לזה. שאלת על משלוחים, כי משם התחלנו, אני גם פעיל במיזם הרחפנים הלאומי בחמש השנים האחרונות, שנועד לפתוח את השמיים לפעולה של רחפנים ברמה שנקרא ביבילוס, מחוץ לקשר עין. זה מה שיאפשר למשל להטיס משלוחים, להטיס ציוד רפואי, להטיס דפיברילטור, לפקח על קרישים, בלי שמישהו יצטרך להסתכל על הרחפן. אחד הדברים שיאפשרו את השימוש ברחפנים כאלה זה רגולציה, שתאפשר טיסה בלי קשר עין, וזה יקרה. אבל כמו באמון בן אדם במכונה, זה יקרה בשלבים. עכשיו, את לא רואה רחפנים, אבל אני אומר לך שיש הרבה מאוד רחפנים שטסים ברמה היומית במדינת ישראל, גם בלי קשר עין, רחפנים שטסים באזורי תעשייה, יוצאים מתוך קופסה, עושים סריקה של השטח, חוזרים חזרה לקופסה, מתאינים את זה, זה עובד, זה קיים ועובד היום, ומרססים שדות, עושים פעילויות הבטחה, עושים פעילויות של פיקוח על בניינים, שוטפים חוטי חשמל, זה עדיין בשלבים ניסיוניים, ועושים הרבה מאוד דברים רחפנים. את לא רואה אותם, חלק מהסיבות הם פשוט עולים לגובה, ומגובה 80-100 מטר, את לא רואה אותם ולא שומעת אותם. אבל הם קיימים, והם הולכים וחודרים להרבה מאוד מתחומי החיים. גם אם יהיו עכשיו 100 רחפנים, 100 על הרצליה או מעל תל אביב, את לא תראי אותם, הם יהיו בגובה, את לא תשמעי אותם.
אני לא יודע?
לא, את לא, את תראי מדי פעם אולי רחפן, אבל אם כשהוא מגיע למקום נמוך יותר, אבל את רוב הפעילות את לא תראי, פשוט לא שומעים אותם. אנחנו הטסנו קרוב ל-30,000 גיחות בחמש השנים האחרונות, כלומר 30,000 טיסות של הרחפנים במשימות שונות, כולל משלוחים, הטסת אוכל, הטסת מוניות אוויריות. לא שומעים את זה, חוששים כולם מהרעש, חוששים מהפגיעה בפרטיות, אבל בסוף רחפן בגובה 80 מטר הוא נעלם. אז הרגולציה והיכולת שלה לפתוח את השמיים לטיסה בבועות ספציפיות, בנתיבים ספציפיים, בתאום עם מטוסי חיל האוויר, תעבורה אזרחית, היא זאת שתקבע, כולל היכולת של השוק להפוך את המשימה הזאת לכלכלית. זה המרכיב השני המשמעותי. היום כדי להוציא משימה של רחפנים, אתה עדיין צריך לא מעט כוח אדם מיומן, שיביא את הרחפן ויתאין אותו ויתיס אותו ויתכן את הנתיב. כשאנחנו נצליח גם לפתוח את השמיים מבחינת רגולציה, וגם לצמצם מאוד את כמות האנשים שקשורים בהטסה של הרחפנים, אז את תראי הרבה מאוד רחפנים.
מה הדרך שבה כרגע הם מתאמים בין הגורמים הצבאיים לאזרחים בהטסה של כל הכלים?
היום מותר להטיס רחפנים, אם את קונה רחפן, מותר לך להטיס אותו עד גובה 100 מטר, בקשר עין, לא מעל בניינים או אנשים.
אסור לי מעל בניינים.
נכון, מותר לך לצאת לשדה הקרוב למקום מגורייך, ולהטיס את הרחפן כשאת רואה אותו, בקשר עין. זה לא מאפשר לך לעשות שום דבר מסחרי. את לא יכולה להטיס עם זה מנת סושי מפתח תקווה לחדרה. את לא יכולה. גם הרחפן לא יכול, זה רחוק, אין לו מספיק סוללה בשביל זה, אבל את זה נניח בצד. והכוונה היא לפתוח את השמיים על ידי מערכות שוב, מערכות שליטה ובקרה, שהרחפן נרשם אליהם בצורה אוטומטית, וברגע שהוא מקבל אישור טיסה, אגב, זה מערכות שוב קיימות, עובדות, ועכשיו רק צריך להחליט מי בדיוק משלם עליהם. עכשיו, ברגע שהוא מקבל אישור טיסה, אז המערכת מגדירה לו את הנתיב, הנתיב מופרד בהגדרה מאזורים רגישים שאסור לטוס מעליהם, בסיסים צבאיים, מנתיבי חיל האוויר, הכל יבוצע על ידי מחשב, לא יבוצע על ידי בן אדם, זה לא שיהיה מטיס שעכשיו יעקוף נתיב אזרחי ויראה בעין איזה מטוס, לא, זה נתיבים מוגדרים מראש.
מהמם. טוב, אולי ככה באמת לסיכום, לאן אתה רואה את התחום הזה מתפתח בכמה שנים הקרובות?
התחום הולך הוא עכשיו בפריצה מאוד גדולה, מה שנקרא טכנולוגיה מתפרצת, בשדה הקרב בשנים האחרונות, גם רוסיה, אוקראינה, גם אצלנו, ובהרבה מאוד מקומות בעולם, רחפנים הפכו להיות אחד מכלי נשק הכי קטלניים שיש, וזה מופנה גם כנגדנו לצערנו, אבל זאת המציאות, ורחפנים ייכנסו גם בתחום האזרחי וגם בתחום הצבאי, בהיקף הרבה הרבה יותר נרחב, כי הסוללה שלהם תגדל, הרמת האוטונומיה שאתה יכול לסמוך עליה תגדל מאוד, הקטלניות שלהם תגדל, הדיוק, ולא, כלומר, תרחיש מאוד סביר זה שיהיו לי עכשיו 1,000 רחפנים עם מרכיב מאוד גדול של אוטונומיה, שאני שולח אותם לאיזשהו אזור קרב, והם שוהים שם כמה שעות. היום אין את זה טכנולוגית, גם ברמה של האוטונומיה, גם ברמה של הסוללה, אבל יהיה את זה, ויהיה את זה בקרוב. ואם אני יכול לאחוז שטח ברמה הצבאית, עם 1,000 רחפנים, שיש בהם מרכיב של אוטונומיה, ועכשיו הם סורקים את השטח, ומי שמגדירים כאויב, הם תוקפים אותו, זה שינוי משמעותי מאוד בשדה הקרב. במרחב האזרחי, ככל שהרגולציה תתמוך, והרגולציה עובדת בקצבים שלה, אבל היא עובדת היטב, ככל שהרגולציה תאפשר טיסה של רחפנים מעל אזור מיושב, עם מערכת שוב שכולם יהיו חשופים אליה, כל אחד באפליקציה יוכל לראות כמו שיש לך פלייטרדר 24, ואת יכולה לראות איפה מטוסי הנושאים של טיסות בינלאומיות. כל אזרח היום יכול לראות את זה בלי עלות, ואת יכולה לראות גם את כל הרחפנים שמבצעים מגוון משימות. לא לדעת בדיוק מה המשימה המסחרית שהוא מבצע, אבל כן לדעת שיש שם פלטפורמה, איזה גובה היא, לאיפה היא טסה, למי היא שייכת, עד כדי זה שאת לוקחת את הסמארטפון שלך, מכוונת לרחפן שאת רואה באוויר, אם את רואה אותו, והוא אומר לך מה זה הרחפן, ומי מפעיל אותו, ומה הטלפון שלו.
אשכרה.
עכשיו, זה אולי נשמע לך דמיוני, אבל זה משהו שקיים כבר כמה שנים. פשוט, היישום הזה עוד לא מוטמע בחיי היומיום שלנו.
לוקח זמן.
נכון.
טוב, אנחנו נקווה שזה יגיע כמה שיותר מהר, ונוכל לראות אותם כאן בפעולה, עוזרים לנו במשלוחים ובכל מיני דברים אחרים. תודה רבה רבה, אביב. סופר מעניין כרגיל. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמת הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.